אז אנחנו רוצים להמשיך להתייחס ליסוד הראשון של התשובה. שאמרנו, היסוד הראשון של התשובה הוא נוגע ליכולת של האדם להיוולד מחדש, ליצור מציאות חדשה, לשנות את הזהות שלו, לרפות מכאן ולהבא. זה מה שאמר רב צדוק הכהן, שמדובר כאן על כוח מאוד גדול, אבל הכוח הזה עיקרו הוא נוגע למה שמכאן ולהבא, ואינו נוגע למה למה שבעבר. אז מה? נכון. מה זה? לא, זה מה שמסביר כאן הרב צדוק שלו, אתה לא מטפל בעבר. העבר שלך הוא עוד ברקע שלך. אתה לא מצליח ליצור איזשהו מצב כזה שהעבר הוא יכול להתאחד עם ההווה שלך. העבר שלך הוא עוד עבר פלילי, הוא עבר ברגע שאתה נזכר בו, ברגע שאתה מחובר אליו, הוא מקרין אליך. מזרים לך מגבלות, משעבד אותך. אבל אתה יכול, יש לך כוח לחיות חיים מכאן ולהבא. כן, חיים חדשים מכאן ולהבא. אז היסוד הזה אמרנו שיש לו את הרובד המאוד מאוד פשוט, שאנחנו רואים את זה כהדרכה סתם מוסרית כזאת. שהיא מופיעה בכמה מקומות, גם ברב, באורות התשובה, יש כמה מקומות שהרב מדבר על כך. למשל, אומר הרב, יסוד התשובה צריך להיות מונח על התיקון של האבא. בתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מיניות רבות, יהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. כן, זה מה שדיברנו על הדבר הזה, שהאדם קשה לו שלא לזהות את עצמו עם המעשים שלו. אז אם הוא חושב על על המעשים שהוא עשה בעבר, המעשים שהוא עשה בעבר הם לא חיצוניים לו, הם חלק ממנו. ברגע שהם חלק ממנו, אז קשה לאדם לעשות את הדבר הזה. אבל באותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו גם מן השמיים, גם על דבר התיקון לאבא. טוב, אז על פי היסוד הזה, גם הרב צדוק אמר את התירוץ למה שהבאנו, שהרבה אחרונים שאלו, כן, מה היחס בין כל התיקונים של ארבעה חילוקים לכפרה, ועוד חלוקות רבות שיש במה נקרא תשובה שלמה, לבין מה שאנחנו רואים שמי שמערער תשובה הוא נחשב צדיק גמור. אז רב צדוק אמר שהחילוק זה האם עיקר התשובה או חלק, יש חלק בתשובה שהוא בא לטפל בעבר. החלק הזה הוא חלק מאוד מסובך, החלק הזה הוא דורש המון המון חילוקים והרבה הרבה ברורים איך זה. אבל החלק השני של התשובה זה שהאם באותו רגע אתה מצליח לחיות את נקודת החידוש שבך, ולא להיות משועבד לעבר, זה אפילו בהרהור תשובה, הרי זה צדיק גמור. מה הכוונה הרי זה צדיק גמור? אין הכוונה שהאדם צדיק גמור, ואז עכשיו הוא יגיע לעולם הבא, והוא יהיה צדיק, הוא יחתם בספרם של צדיקים גמורים. הכוונה, לאותו רגע הוא צדיק גמור. אם אחרי שנייה הוא יפסיק להרהר תשובה, אם אחרי שנייה הוא פתאום יחשוב על העבירות שלו, כל מיני דברים כאלה, אז כבר הוא הפסיק להיות צדיק גמור. אלא הדיון שם באישה, כשאתה בא לקדש אישה, ואתה אומר לה, הרי על מנת שאני צדיק גמור, באותו רגע שאתה מערער תשובה, יש כוח לתשובה להוליד אותך מחדש. ובאותו רגע שאתה עסוק בהרהור תשובה, אז אתה שייך למצב הזה של צדיק גמור.
אותו עירור תשובה עכשיו גם הוא מתעסק בעבירות שלו כדי לתקן אותה.
מה, הוא גם יתחיל לעבוד על העבירות שהוא עשה בעבר? כן. וינסה להתנתק מהן? מה הוא ינסה?
להתנקות מהן, כלומר, לכפר עליהן, להקן אותן.
לכפר עליהן זה משהו אחר, להתנתק מהן זה משהו אחר. עוד שנייה, אני אסביר את זה. בסדר. נקרא עוד קצת ברב צדוק, ואז נגיד עוד כמה דברים. אבל אני חושב שהדברים שרב צדוק מדבר כאן, זה לא ברמה של מה שקראנו בדברי הרב. זה לא טכניקה, זה לא איזושהי אייצס, שתלמיד בא אליי ואני רואה אותו שהוא, אני יודע מה, שבור ורצוץ מכל מיני חטאים שיש בו, אני אומר לו, תשמע חמודי, אתה מלא חטאים, זה עזוב את עכשיו את החטאים. עכשיו אני אומר לך, מחר, זורחת השמש, מחר תגיד לעצמך, הרב ויצן אמר לי לא לחשוב על החטאים, ולעשות כמה דברים טובים, לעשות חסד, לעשות, להתפלל, ללמוד. תפילה זה בדרך כלל מעורר את העבר, אז אני לא אגיד לכם הרבה להתפלל במצב כזה. כן, אני אגיד לך ללמוד, אני אגיד לך לעשות חסד, אני אגיד לך לעשות דברים. אני, כן, הרב ויצן הבטיח לי שבעולם הבא לא, את המחר הזה, לא יחשיבו לי כיום רע או משהו כזה, זה. ככה אני עושה את זה. זה טכניקה. זה לא רק הרמה הזאת יש בדברים של רב צדוק. אז קודם כל נקרא משהו ואז ננסה להגיד את זה קצת בצורה יותר עמוקה. אז הוא מביא את הגמרא ביבמות. כן, הגמרא ביבמות מביאה הגמרא שאנחנו רואים שגרים, רוב הגרים אחרי שהם מתגיירים אנחנו רואים שהם ממשיכים להיות אנשים מסכנים, הם מעונים בעולם הזה. והיינו מצפים שגרים, ברגע שהם עשו כזה דבר ענקי, והם נדבקו ובאו תחת כנפי השכינה, אז כן, יש פה איזו שאלה של צדיק ורע לו. הם היו צריכים להיות עשירים. אז הוא שואל את הגמרא, מפני מה הגרים מעונים בזמן הזה? אז הגמרא שם מביאה כמה וכמה תירוצים. התנא קמא אמר, כי הם לא בקיאים בדקדוקי מצוות כישראל, והם לא ההווה שלהם לא מתוקן. ואחר כן יש דעה, אחרים אומרים, מפני ששיהו עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה. נכון שהם היום גרים, אבל הם לא עשו את זה ברגע שהם נולדו. הם לא מהרגע שהם נולדו כבר ישראל. הם רק באיזשהו שלב מאוחר בחיים שלהם. אחרי שהם נולדו הם החליטו להיות מצורפים לישראל. אז על הימים האלה שהם היו גויים, על הימים האלה שהם היו שייכים, שהם לא היו קשורים לישראל, זה, על זה באמת הם צריכים להיות מעונים. שואל רב צדוק, יש הרי בדעה בגמרא שמה, שהגמרא מביאה שגר שמתגייר כקטן שנולד עמי. האם יש כאן באמת מחלוקת בין הדעות? שיש דעה אחת שבאה ואומרת שגר שמתגייר, החיים שלו מתחילים מהרגע שהוא התגייר. לפני כן, בכלל, הוא לא חי. הימים שהוא היה גוי בכלל לא נחשבים לו כימים. הם מחוקים לגמרי. האם הדעה של רבי יוסי, התנא, שאומר שגר שמתגייר כקטן שנולד עמי, יכולה להסתדר עם הדעה הזאת שבאה ואומרת שהגירים מעונים בגלל זה ששיהו את עצמם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, או שיש פה שתי הסתכלויות על המעמד של הגירים? אז זה מה שרב צדוק מטפל. כן, אני בסעיף ב', ביבמות, מפני מה גרים מעונים? מפני ששיהו עצמם. וזה לא פליג הרבי יוסי. שם, שרבי יוסי חידש, הוא כקטן שנולד, להעניש על העבירות הקדומים. וגם לכאורה, הטעם הזה, ששיהו את עצמם להיכנס תחת כנפי השכינה, זה נכון לגבי אדם מבוגר, גוי מבוגר, שאתה יכול לבוא ולהגיד שהוא מעונה בגלל שהוא שיהה את עצמו להיכנס תחת כנפי השכינה. אבל גר קטן שבית דין כן, גירו אותו, מה אתה רוצה? כשהוא היה קטן הוא לא יכל לדעת את הדבר הזה שהוא צריך להתגייר. אז למה שם הוא צריך להיות מעונה? כן, בחלק קשה שם על תנא קמא. תנא קמא שם אמר טעם אחר, שלמה הם מעונים? בגלל שהם לא קיימו שם המצוות בני נוח. שכשהם היו גויים, הם לא קיימו שם המצוות בני נוח. אז עוד פעם, הוא שואל, האם הדבר הזה שבעבר הם לא קיימו שם המצוות בני נוח, הם... כן, זה סותר את הדבר הזה שגר שנגר כקדם שנולד אני. אז על כל הדברים האלה הוא רוצה להגיד. שמה שכתוב בגמרא שגרים מעונים בזמן הזה בגלל ששיהו את עצמם מלהיכנס תחת כנפי השכינה, זה לא ברמה של, זה לא ברמה של שהם לא בסדר. לא זו הכוונה של הגמרא שהם לא בסדר, אלא מדובר, אני קצת אסביר, העניין הזה של של עינוי, כן, למה הקדוש ברוך הוא מענה? העינוי הוא כנראה מזכך. שהאדם מתענה, שהאדם יש לו איזה בחינה הזאת שהוא מתייסר, היסורים הם מזכחים אותו, הם מחזקים אצלו את הצד הרוחני ולא את הצד החומרי. אז אנחנו רואים שכל הגרים צריכים איזה שמירה מיוחדת. אומר צדוק, שאלת הגמרא היא מפני מה גרים מעונים בזמן הזה, אין הכוונה שמקבלים עונש על משהו שהם עשו בגלל זה הם מעונים, אלא הכוונה היא שהגרים, למרות שגר שם גר כאן שם נולד דמי, הוא צריך שמירה מיוחדת, ולכן הקדוש ברוך הוא שולח לו את הייסורים האלה. למה הוא צריך שמירה מיוחדת? כי השורש שלו לא התחיל ישראל, בשורש שלו הוא היה גוי, והדבר הזה הוא לא נמחק. כלומר, הימים האלה שבהם הוא היה גוי, הם ימים שהם חלק מאישיותו של הגר הזה. ואומר הרב צדוק, אבל לעניין דיני שמיים הכוונה על שורשו. דאב דבאמת גם נפשות הגרים היו במעמד הר סיני, כמו שאמרו בשבת, מזלי אוהבו. מזל, מה הכוונה תמיד מזל? זה שורש האדם, כמו שכתב במקום אחר על מה שאמרו, אדם דעית למזלי, בני חי ומזוני דטליה במזלה, לא משנה לי זה, מכל מקום לא נכנסו תחת כנפי השכינה מיד בלידה, רק אחר כך. ויש להם חיסרון זה בשורש ששיהו, וזה החיסרון לא נתרפא בם כלל. ועל כן הזהירה התורה על הונאת הגר כמה פעמים, שלא יאמרו לגר פה שאכל שנייה, עוד מעט הוא בא להוכיח את הדבר הזה. קודם כל, מה שהוא מחדש, הוא מחדש כזה דבר. אני לא רוצה להיכנס בדיוק להגדיר מה הכוונה מזל, מה החלק בגוי שאתה אומר שעוד הוא, שעוד הוא בשורשו, יש לו איזה משהו שהוא עוד קשור למצב של הגויות שלו, ועל מה נאמר גר שם גר כקטן שנולד עמי. אבל אומר הרב צדוק משהו מאוד מאוד ברור. אם אנחנו מחפשים בעולם הזה דבר שהכי נגדיר אותו כחידוש, כיצירה חדשה, זה הדבר הזה שגוי נולד להיות יהודי. שגוי עובר ממצב של גויות למצב של יהדות, זה המצב הכי קיצוני של שינוי, של חידוש. כן, זה הכוח החידוש הכי גדול שאפשר לחשוב בעולם. מה אתה יכול לחדש? אם אתה לוקח מישהו שהיה גוי, הוא נהפך להיות יהודי, זה בוודאי כקטן שנולד, לא כקטן שנולד, אני אומר יותר מקטן שנולד. קטן שנולד, הוא נולד מיהודי, הוא נולד מזרע יהודי, זה התפתחות, זה לא, זה יותר מקטן שנולד. כן, גר שנגר כקטן שנולד, כוונה של הגמרא זה לא הקה, זה הרבה פעמים, זה סתם אני אומר לכם בלמדנות, כל פעם כשתקראו, כשכתוב קה, אתם יכולים לחקור האם זה ממש אותו דבר, האם זה במקצת ככה, וזה. פה אני אומר הפוך, פה כן, זה רק דומה באיזשהו מובן, זה יותר מאשר חתן שנולד. ולמרות שגר שנתגייר הוא החידוש הכי גדול שיכול להיות בעולם, אני אומר את זה במובן הזה שמה שכחנו יביא גם אברהם אבינו, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מי היה לו את הכוח הכי גדול ליצור מצב חדש? מי הוא האדם שממנו יש את הכוח להיוולד מחדש? אז הוא אומר, זה הכוח של אברהם אבינו, זה מה שהוא יגיד בהמשך הסימן. אברהם אבינו הוא הוליד אומה ישראלית, הוא נהיה האבא של עם ישראל, אתם יודעים מה זה? זה העולם לפני אברהם אבינו, או אברהם אבינו כשהוא חלק מטרח, חלק מן העולם הגוי, זה מציאות אחת, וכשהוא נהיה אבא של ישראל, זה בכלל לידה חדשה, זה לא גר אחד. אברהם אבינו, מה שכתוב, מה שאנחנו מדברים על כוח החידוש שיש בגר, אברהם אבינו הוא אבי גרים. מה הכוונה שאברהם אבינו הוא אבי גרים? הכוונה היא שכל כוח החידוש שאנחנו יכולים לחשוב על גר אחד, תכפילו את זה, תשלשו את זה, ריבי רבבות אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא חידש אומה ישראלית. הוא עבר ממצב שאין אומה ישראלית זה. גוי, גם כשהוא גוי, אבל הוא מוכן כבר מהאור הישראלי. זה חידוש עצום שהוא מצטרף לעם הישראלי, לאור ישראל בעולם. אבל כבר יש משהו להצטרף, כבר יש איזה משהו שיכול למגנט אותו. כבר יש איזה משהו. אברהם אבינו זה שיא החידוש. לכן במובן הזה, לזה אנחנו נקרא מידת החסד. מידת החסד זה, כן, מה שאנחנו אמרנו. עולם חסד ייבנה. מה זה הבחינה הזאת של, של, של חסד? העולם של חסד, תמיד החסד קשור ליצירה חדשה. לכוח של שפע חדש, איזשהו מקור חיות חדש ש, 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 שמושפע בעולם. כן, אז על הכוח הזה אנחנו מדברים כאן. כוח התשובה זה הכוח לחדש. הכוח להיות חדש. אז הדוגמה הראשונה שמדבר עליה הרב צדוק, זה הדוגמה הזאת של הגר, שבאמת שם אנחנו רואים שחזל אמרו גר שנגר כקטן שנולד, ובכל אופן, למרות שזה נקודת החידוש הכי גדולה, וזה התיאור של הדבר הכי גדול שאפשר לחדש בעולם, אומר הרב צדוק, זה לא מטפל בעבר. וזה שזה לא מטפל בעבר, זה אומר שהמציאות הזאת של הגר, היא קשורה גם לימים שהוא היה גוי. המציאות של הגר היא לא לגמרי מנותקת מהימים האלה של הגוי, כי הוא לא תיקן את העבר. כן, הוא לא לקח את העבר והפך אותו ליהודי. העבר נשאר עבר גוי. זה מה שחזל אומרים מפני מה גוי מעוני. וההוכחה לדבר הזה שהעבר נשאר גוי, אז הוא אומר...
כי אנחנו אמרנו שזו יצירה חדשה שהיא לא
מוכרת. שנייה, הבנתי את השאלה. יפה, אנחנו עוד שנייה נסביר את זה. כקטן שנולד דמי זה אומר שכשאתה מסתכל על ההווה של הישראל הזה, של הגוי הזה, הוא מציאות לגמרי חדשה. עוד שנייה, אנחנו נגיד משהו. ננסה להסביר את זה. הוא אומר, בכל אופן, המציאות של הגויות נוגעת בו. כן? הוא לא הצליח לקחת את הימים של הגוי, שהוא היה גוי, ולהפוך אותם, לגייר אותם, להפוך אותם ליהודי. זה רק מכאן ולהבא, מה?
גם הוא לא גייר אותם, זה לא אומר
למה זה לבד אותם. שנייה, לא, זה לא כמו שאתה אומר. אז הוא אומר, ההוכחה קודם כל שזה מלווה את הגוי, מלווה את הגר הגויות, מזה שרואים שהתורה הזהירה על הונאת הגר. שלא תבוא לגר ותגיד לו, מה אתה עכשיו מקפיד כל כך על מצוות? הרי אתה בלאו הכי לא יכול להיות גוף קדוש. כי הרי אכלת, היה לך ימים שאכלת נבלות. מה אתה מתאמץ עכשיו? הרי מה שתעשה לא תהיה אליהו נביא. מה שתעשה לא תהיה משה רבנו. כי אכלת נבלות, כן? ככה אתה מצייר את הגוי. ככה אתה מתאר את הגר, אתה אומר לו, כל מה שתתגדם לא תגיע לשיא השיאים. למה? אכלת נבלות, כל מיני דברים כאלה. אז אומר הרב צדוק, זה שאנחנו מכניסים אמירות כאלה לגר, בכלל הונאת הגוי, מדי הוא צריך להזהיר, משמע, שהוא דבר שניתן להאמר, שכשאתה אומר את זה לגוי, יש בזה איזושהי נקודת אמת. דיש בו משום עונה, דמה שאינו כלל, כן, מי שבכלל לא קשור למשהו, אם אומרים עליך, תשמע, אומרים עליך שאתה קושי, זה נוגע לך? אומרים עליך שאתה ג'ינג'י, אכפת לך מזה? לא, זה לא נוגע לך, אתה לא קושי, לא ג'ינג'י, לא נגע לך בכלל בלב, לא הזיז לך, כי הזהות שלך היא זהות שאתה לא קושי ולא ג'ינג'י. וואי, באינטרנט יגידו שאני נגד קושים וג'ינג'ים, לא, נגד ג'ינג'ים ידעו שאני, כן? אז זה לא נוגע בכלל. אם זה מצייר את הגוי, אם זה מצייר את הגר, סימן שזה חלק מהחיות שלו, חלק מהזהות שלו. זה מה שהוא אומר. מה שאינו כלל לא אכפת לאדם אם אמרו עליו, כמו שלא אכפת ליעקב, שהיה לו, בכוונה הוא מביא פה את הדוגמה הזאת, כמו שלא אכפת ליעקב שהיה לו אח עשיו, ולא היה אכפת לאימהות, לרבקה, לאימהות, לרחל ולאה, שהם יצאו מלבן. הם היו מנותקות לגמרי, אנחנו צריכים להבין, כן, מה ש... ולאברהם שיצא מתרח. מה שהוא אומר כאן, לאברהם שיצא מתרח, אחרי כן הוא יסביר שזה לא, זה לא נכון להגיד את זה, שלאברהם לא אכפת שהוא יצא מתרח במיד. זה רק בשלב... הוא יסביר את זה יותר, הוא ייכנס יותר לפרטים של למה, האם אברהם יש בו מגע עם תרח או אין לו מגע עם תרח. בכל אופן הוא אומר, מי שבכלל לא נוגע, זה בכלל לא הונאה. ואמרו בבר המציע, מפני מה הזהיר התורה לגרים שסורם רע. רצה לומר שורשם ויסודם באמת רע. כן צריך אז הרע על הונאתו, שיש בו הונאה דברים גדולה. דעיקרה כאשר אומר, דעיקרה הוא כאשר אומר דבר אמת שבו, אז פועל בו הרבה עד שיוכל לפעול בו על ידי שינוי זה בעצמותו גם, כי על ידי שמזכיר החיסרון שהוא באמת כן בעצם. כך קיבלתי מהם כאן מקומו. עכשיו הוא רוצה לטעון, הסעיף הבא, הוא כתוב אצלכם? חזל הוסיפו? הוא אומר, הדוגמה הזאת של גר היא דוגמה אחת, שאנחנו אומרים שהגר קשור לעבר שלו, ובתשובה הוא רוצה להגיד, גם בתשובה זה ככה, כאילו בתשובה היינו יכולים אולי להגיד שמצד אחד, כן, כשאנחנו שואלים את עצמנו, האם גם בעל תשובה, אם אתה מזכיר לו את העבירות שהוא עשה בעבר, יש בזה הונאה דברים או לא? במה זה תלוי האם אדם שהוא בעל תשובה, אם אתה מזכיר לו את העבירות שהוא עשה בעבר, אם יש בזה הונאה דברים או לא? אז זה תלוי בשתי דברים. מצד אחד היינו אומרים, כל שכן, אם גר שנולד, שיש לו כוח חידוש עצום, כן, שיש לו כוח חידוש עצום, אתה אומר שיש בזה הונאה דברים למרות שהוא נולד מחדש, ואנחנו צריכים להבין מה זה, כן, למה, מה הקשר שלו לגויות הזאת. אז בעל תשובה, שהוא לא כל כך מחדש, הוא גם קודם היה לא רשע גמור, הוא לא היה גוי, הוא היה ישראל, הוא אומר זה, אז היינו אומרים שבוודאי יש בזה עונה דברים, זה מצד אחד. מצד שני הוא רוצה להגיד רב צדוק לא הפוך, שבגר הגויות היא דבר מוחלט, אי אפשר לגאול את הגויות להפוך אותה לישראל. הימים שהוא היה גוי הם ימים תקועים, הם ימים שלא יהפכו להיות ישראל. לעומת זאת, עבירות של ישראל, כן, במדרגות הבאות נלמד שכשאתה תגיע למצב של תשובה מאהבה, אתה תזכיר לבן אדם, עבירות בכלל יחופס עוון ישראל בעינינו. כל העבירות יעשו זכויות, יגידו, תזכירו עוד עבירות, עוד עבירות, עוד עבירות, עוד עבירות, כי כל העבירות הן יהיו זכויות, אין שום בעיה להזכיר את העבירות האלה. אז זה מה שהוא רוצה להגיד שלו, שחזל באו וחידשו את הדבר הזה, שגם בבעל תשובה שהיינו אומרים שאולי שכשאדם עושה תשובה העבר הוא כבר, הוא מתקן את העבר והעבר הוא לא משעבד אותך לשום דבר, זה לא ככה. יש תמיד איזושהי מדרגה בבעל תשובה שהעבר עודף אחריך ואתה צריך תמיד כביכול לברוח מן העבר ו... לא, הוא אומר, בגר ראינו את הדבר הזה שהעבר נוגע לך. כן? הוא אומר, חזל הוסיפו, מדאורייתא, כאילו מהתורה, הונאת דברים זה רק בגר. כאילו, הוא שואל שאלה. למה לא כתוב בתורה שיש איסור הונאת דברים מיוחדת לבעל תשובה? כמו שיש ציוויים מיוחדים בתורה שאסור לצייר גר כי סורו רע, אותו דבר היה צריך להיות גם בעל תשובה. אז הוא רוצה להגיד לו, בעל תשובה הוא יכול להגיע ברמה מאוד גבוהה למצב כזה שאין לך שום בעיה להזכיר לו את העבר. ולכן מבחינת דאורייתא אין שם איסור הונאת דברים. וחכמים הוסיפו את האיסור של הונאת דברים המיוחדת לבעל תשובה, בגלל שרוב האנשים לא מגיעים לרמה הזאת, ורוב האנשים המדרגה שלהם היא בצורה כזאת שהם מצליחים לעשות רק את התשובה של מכאן ולהבא, ואין להם יכולת לגמרי לברוח מהעבר. עכשיו אנחנו פה רוצים להסביר את הנקודה. אני רוצה להסביר את הנקודה, ואז אחרי כן הערות שלכם. אבל באמת פה כולכם שואלים את השאלה הזאת. יש פה איזו סתירה פנימית. מצד אחד אנחנו מדברים על כך שהכוח של התשובה פה מדובר על היכולת לחדש. לחדש. כוח החידוש, הכוח הזה שהאדם אומר, אני אדם אחר. המציאות שלי היא מציאות חדשה. ומצד שני, הוא מדבר על הדבר הזה שהעבר הוא תמיד עלול, אתה קשור לעבר הזה. כן? ולא נתקן לגמרי העבר, שלא יהיה לו בושה בכלל הדבר הזה. אם נספיק נקרא את הפסקה הבאה. אז מה פירוש הדברים? פירוש הדברים כך. אז אני אגיד לכם משהו שאמרתי השבת, וזה גם יהיה לכם איזושהי מחשבה איך להגיד וידוי, איך אומרים וידוי, והדברים האלה הם יהיו קשורים להסברת הדברים. כן? מה ששאלתי השבת זו שאלה מאוד מאוד פשוטה. שבשבת יש לנו שתי מצוות פרשת כי תצא. יש לנו מצד אחד מצוות לזכור את אשר עשה השם למרים, יש לנו מצוות זכרון עמלק. מה היסוד של זכירת מרים? אז כתוב את הדבר הזה, שזה איסור לשון הרע. כן, איסור לשון הרע. מה היסוד של איסור לשון הרע? היסוד של איסור לשון הרע, הוא בעצם אומר את הדבר הזה. העולם שלנו, אנחנו יודעים שיש בו רע. אבל הרע, אם אתה מזכיר את הרע, אז עצם הזכרת הרע היא נותנת לו כוח, נותנת לו חיזוק. הרע, ברגע שאתה מזכיר אותו, ברגע שאתה מצביע עליו, זה נותן חיזוק לרע. עד כדי כך שהגמרא אומרת במסכת ערכים, שמי שמדבר לשון הרע, הוא הורג שלושה אנשים. הוא הורג את המדבר, הוא הורג את השומע, והוא הורג גם את זה שהם מספרים עליו. מסכן זה שהם מספרים עליו, לא רק שדיברו עליו לשון הרע, עוד גם הוא נהרג. למה הוא נהרג? אין מה לעשות. כי הרי ברגע שמדברים על הרע, אז מציפים רע, מדברים את הרע, אז אתה נותן כוח לרע. הדיבור, הגדרת הרע, היא נותנת כוח לרע. מה? תקרא לזה בלשון נסתרת כזאת, כתרוג. בסדר. כלומר, אתה מסביר שאולי זה מסביר למה בראש שנה אסור לדבר על עוונות. בגלל שראש שנה אנחנו רוצים שיתחדש עלינו רק שנה טובה, אז קראת הרע, ממילא זה אומר שאנחנו לא מתחילים את את השנה רק עם עץ החיים, מתחילים עם עץ הדעת טוב ורע, אתה פתאום מודע לזה שיש רע, כל השנה יהיה בלגן של רע גם, ולא מזכירים את הרע. כן, זה הכתרוג הזה שאתה אמרת שהזכירו שלא להזכיר רע חטאים בראש השנה. זה מצד אחד. מצד שני, יש מצווה מהתורה לזכור את עמלק. לזכור את עמלק, ויש בחינה כזאת שזכירת עמלק, בחז"ל נראה שזכירת עמלק היא זכירת מעשינו הרעים שהביאו להופעת עמלק בעולם. כן, להופעת עמלק בעולם. ואם לא, הרי לא היינו זוכרים את זכר עמלק, כבר מזמן היו שוכחים את עמלק. רק בזכותנו יש עמלק בעולם, נכון? אם לא היה מצווה לזכור את עמלק, אף אחד לא היה שם לב שיש עמלק בעולם. אבל זה אמירה, אבל לא, אבל יש פה שאלה. שלכאורה תחליט, זה טוב לדבר על הרע? או זה מצווה לדבר על הרע? כי אתה צריך להתמודד, ואם לא תדבר על הרע, אז אתה מזייף פה, או שזה נורא והיום לדבר על הרע. אז פירוש הדברים כך. פירוש הדברים כך. כשאתה מזכיר את הרע, השאלה היא, כשאתה מזכיר את הרע, איך אתה מתייחס לרע? האם אתה מתייחס לרע שהוא חלק ממך, או שאתה כל כך מבין שהרע הוא דמיון, אתה כל כך מבין שהרע הוא רע, אתה כל כך מבין שהרע הוא ערס, הוא כלום, הוא זה, שכשאתה מזכיר את הרע, אתה ממש נסלד ממנו, אתה לא מרגיש שהוא חלק ממך, כן? אתה לא מרגיש שהוא חלק ממך. אז אני אמרתי שכשאנחנו עושים ביום כיפור פעולת וידוי, מהי פעולת הוידוי? אז יש לזה הרבה הסברות, אבל אני חושב שזה הוידוי הכי משובח. הוידוי הכי משובח זה שכשאדם מזכיר איזושהי עבירה שהוא עשה, הוא יחשוב על העבירה הזאת שהיא לא שלו, והוא ישנא אותה, והוא יגיד לה, העבירה הזאת אני שונא אותך, את לא שלי, את מסריחה, את בכלל לא חיים, זה לא שלי, אני זורק אותך ממני. כלומר, פעולת הוידוי זה פעולת התנקות. איך אתה זה, כן, אני אומר, הדפיקה לא צריכה להיות ככה, הדפיקה צריכה להיות ככה. כאילו, לזרוק את העבירות כל הזמן. כלומר, זה פעולת הוידוי. פעולת הוידוי היא פעולה של שנאת, שנאת המציאות של החטא. אני רציתי להגיד, אפילו לשנוא את עצמך כשאתה עשית רע. מה?
אבל אדם לא מכיר מה זה שיכול להיות שהוא עושה את העבירות האלה? הוא שונא אותם?
האדם!
הוא מכיר בזה שהוא אולי עשה חלק ממנו.
אז לא, 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 לא. זה בדיוק העבודה. זה בדיוק העבודה, אני חושב, שאנחנו צריכים לעבוד. שכל העבודה של הוידוי היא עבודה שאתה היום, במבט של היום, אתה לא יכול לעלות על הדעת שפעם עשית עבירה. אתה מישהו אחר. בגלל שאתה מישהו אחר, זה אומר את הדבר הזה שהמציאות הזאת של מה שהיה פעם עבירה, זה לא שלי. אני בן אדם אחר. היום העבירה לא שייכת לי. זה כל העבודה של תשובה. מה? עזוב, אתה מביא לי רמב״ם, אני מביא לך דברים יותר עמוקים עכשיו, כלומר, מביא לך, הרמב״ם מדבר, דיברנו על זה, יש מעשה התשובה הזה. אני אמרתי וורד ברמב״ם, לא וורד ברמב״ם, הסברה מאוד, אני מאמין בה ברמב״ם. אחת מהשאלות הגדולות שיש ברמב״ם זה אם יש מצוות תשובה או אין מצוות תשובה. ונראה ברמב״ם שהרמב״ם אומר שאין מצווה לחזור בתשובה, אלא יש מצווה שכשתעשה תשובה תתוודא. אז אמרתי כך, פעם היה לי דרשה ארוכה והסברתי את זה כך. זה לא נכון שיש מצווה לאדם לעשות תשובה. כי מה זה מצוות תשובה? מצוות תשובה זה להתייחס לעבר. האם זה באמת נכון שתמיד האדם מצווה להתייחס לעבר? הנה, זה רב צדוק פה, שאומר שלפעמים זה לא נכון להתייחס לעבר. אם אתה תדבר על עבירה, ואז כשאתה תדבר על העבירה, אתה פתאום תזכר בכיף שהיה לך כשעשית את העבירה. הרי כשעשית את העבירה, הרגשת שהיא חלק ממך. הרגשת את הכיף בעבירה. אם אתה, כשאתה תדבר על העבירה, אתה תרגיש את הכיף שהיה בזמן העבירה, סוך לדבר על העבירה הזאת. סוך לדבר על העבירה הזאת, בגלל שזה עוד פעם מחבר אותך לעבירה. זה נורא והיום, שאתה עוד פעם מתחבר לעבירה. לכן, זה לא נכון לבוא ולהגיד שיש מצווה תמיד להתעסק עם העבר שלנו. ולכן הרמב"ם אומר, אין מצווה מהתורה לחזור בתשובה. אלא מה שהרמב"ם אומר. כשיש סיטואציה שהאדם מרגיש שיש לו את הכוחות, ויש לו את היכולות להתעסק עם העבר בצורה הנכונה, אז יתוודא. אבל אין מצווה לחזור בתשובה. מה הכוונה עם מצווה לחזור בתשובה? אין מצווה להתחיל את התשובה מהתעסקות בעבר. ודאי שיש מצווה כל יום לקיים את כל המצוות. מה? לא, לפי ההגדרה שאני אומר, מצוות תשובה זה להתעסק עם העבר. מה? בסדר, נכון, במובן הרוחני אנחנו מדברים על זה שמדרגת התשובה הראשונה זה על האבא. בסדר, בסדר. רגע, עכשיו אני רוצה להסביר את הנושא הזה של הקטן שנולד והעבר. אדם, אם האדם, כשאנחנו נגיע למדרגה הבאה של התשובה, שם האדם כבר הוא בטוח, הוא לא צריך לפחד מהעבר. הוא לא צריך לעשות עבודה של התרחקות מהעבר, של שנאת הרע. האדם שהוא כוח התשובה שלו זה החידוש, אז אם הוא עשה עבירה, אם הוא גר, או אם הוא בעל תשובה, זה אומר שיש כל הזמן, כיוון שהיו ימים שהרע היה חלק מהחיות שבו, מהחיות שבו, הוא בעל מום. הוא מזוהה עם המום הזה. זה עוד חלק מהציורים שלו. זה חלק מהזהות שלו. ולכן האדם צריך כל הזמן, מה שאנחנו מדברים כאן על, על, על תשובה להבא, אין הכוונה לא להתעסק עם העבר. הכוונה היא לא לטפל בעבר, אלא לעשות עבודה של התרחקות מהעבר. המדרגת התשובה שאנחנו מדברים כאן, זה תשובה שהכוח שבה זה לא לגאול את העבר, לא לטפל בעבר, אלא להגיד העבר הוא לא שלי, להתחדש, אבל כיוון שיש לך עבר כזה, ואתה מודע לדבר הזה, אז יש משמעות לדבר הזה שאתה צריך לעשות תשובה. כן, אני עונה על מה שאתה שאלת כל הזמן, שיעור שעבר, איזה מין התעלמות הדבר הזה? מה זה לעשות תשובה לאבא? הכוונה היא, תשובה לאבא, הכוונה היא להאמין ולבנות את עצמך שהחיים שלך זה מה שעכשיו, והעבר הוא לא שלך. לשנוא את העבר, להתרחק מן העבר. זה הכוונה, מדרגת התשובה שהוא מדבר עליה כאן.